חפי, חבר'ה, שאלנו שאלה ביום חמישי, וכמובן נחזור עליה. יש לי עוד טיפה מהחמין. הרמח"ל בספר הנפלא הזה, מסילת ישרים, מגיע בפרק כ"ה למידה כמעט האחרונה, יראת חטא. המידה האחרונה ממש תהיה קדושה. תופיע בפרק 26 כנגד שם י' כ' ו' כ', אבל כאן בפרק כ"ה, כה תברכו בני ישראל, אנחנו משלימים את הסולם הזה במידת יראת החטא, את המסילה הזו. ואומר הרמח"ל שכדי לקנות את היראה, צריך להתבונן על שני עניינים אמיתיים. ושאלתי אתכם ביום חמישי, מה הם שני העניינים? קראנו את הפסקה הראשונה, דבר אחד הוא כותב בפירוש מהו, והדבר השני הוא משאיר לשיקול דעתנו. יש לפחות שתי אופציות מהו הדבר השני. אז אני אקרא שוב פעם את הפסקה. אני מניח שאתם, אינו כולם, אז חלק מכם ניסיתם להתמודד, אולי גם הצלחתם בעזרת השם, עם השאלה הזו. אז אומר ככה, מה הם שני הדברים? הדבר הראשון, האלף, האחד, הוא היות שכינתו יתברך נמצאת בכל מקום שבעולם. ברור, נכון חבר'ה? שאין אתר פנוי עם הקדוש ברוך הוא. וכאן בחדר, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו. כשאשתי מתקשרת ושואלת את הלבד באוטו, אני תמיד אומר לה, לא, אני לא לבד. הקדוש ברוך הוא נמצא איתי, נתבלבלת לגמרי מה התשובה. או כשאני דופק בדלת, מחוץ לדלת, אז היא שואלת את הלבד, אני אומר לה, לא, אוף, ככה מצטערת, טוב, בסדר. אני מסביר לה שלבד זה עם הקדוש ברוך הוא. בכל אופן, שכינתו כאן בחדר איתנו, בבית מדרש, אבל לא רק, אלא גם ברחוב, בכביש, בכל מקום, ודאי בארץ ישראל, היא מתגלית, היא נמצאת בכל מקום בעולם, אבל מרוכזת ונגלית לנו יותר מכל מקום אחר בארץ ישראל. נמצאת בכל ימות השנה, אבל מתגלית לנו ביותר בעשרת ימי תשובה. פסוק אומר, דרשו השם בימצאו קראו ביותו קרוב, אז מה, השם לא נמצא לפעמים? השם לא קרוב לפעמים, הוא תמיד נמצא, הוא תמיד קרוב, אבל המסך עולה, הלוט מוסר ומתגלה מציאותו של הקדוש ברוך הוא יותר מכל השנה, בימים האלה שבין ראש השנה ליום הכיפורים, כפי שהרמב״ם מביא בעריכות בהלכות תשובה. אז אם כן, שכינתו יתברך, ושכינה זה לא מציאותו, עצמותו. עצמותו לא נתפסת בשכלנו, היא קיימת, אבל שכינתו זה הגילוי, והגילוי הזה אתה יכול לחוש בו בכל מקום, בכל אתר, בכל זמן. טוב, נמצאת בכל מקום שבעולם, ושהוא יתברך משגיח על כל דבר קטן וגדול, אין נסתר מנגד עיניו. אנחנו יודעים שכשאנחנו מתבוננים במשהו, מטפלים במשהו, קשה לנו באותו זמן לטפל בעוד דבר אחר. וגם אנחנו מטפלים בשני דברים בבת אחת, אבל בשלושה דברים אנחנו כבר קורסים ונכנסים לאטרף, מתעצבנים. אם שלושה דברים בבת אחת נופלים עלינו, נכון חבר'ה? ככה מנהגו של עולם. הקדוש ברוך הוא, או נניח שחקן שחמט, שעושה משחק סימולטני, אתם יודעים מה זה. אז מול כמה לוחות הוא יכול לשחק? 10 לוחות, 20 לוחות, יש גבול, נכון? הקדוש ברוך הוא למעלה מכל המחשבים, למעלה מכל שחקני השחמט, כמובן ללא שום השוואה, עיניו משוטטות בכל הארץ, נמצא בכל מקום, בכל זמן, ומטפל בכל נושא גדול וקטן. אין נסתר מנגד עיניו, לא מפני גודל הנושא, כאילו גדול עליו איתם מדי חלילה, ולא מפני פחיתותו שהוא קטן עליו, אלא הדבר הגדול והדבר הקטן, הנקלה, מה שנדמה כנקלה, נראה כלא חשוב, בעיני הקדוש ברוך הוא הכל חשוב, והנכבד הוא רואה והוא מבין בלי הפרש. בלי הפרש הכוונה, בלי חילוק, בלי שוני. ברור, נכון חבר'ה? הוא מה שאמר כתוב, מלוך כל הארץ כבודו. זה באותו מעשה מרכבה שרואה ישעיהו. והוא אומר, הלא את השמיים ואת הארץ אני מלא. מישעיהו דילג לירמיהו. ואומר, חוזר אחורנית הרמח"ל לדוד המלך, מי כשם אלוקינו המקביל לשבת, המשפיל לראות בשמיים ובארץ. ואין הבדל אצל הקדוש ברוך הוא בין שמיים לבין ארץ. וכשילד קטן שואל את ההורים שלו, איפה אלוקים נמצא? אז הם בדרך כלל מצביעים על השמיים, היושבי בשמיים, מראים לו שם. זה רק כדי לסבר את האוזן במה שהתינוק יכול לקלוט. אבל באמת יכול להגיד לו גם ימינה, שמאלה, אחורה, קדימה. בהיקף, קו ישר, כל מקום שאתה יכול לדמיין, שם תמצא את הקדוש ברוך הוא, אנא מפניך אברח, כתוב בתהילים, אם אשק שמיים שמעת, אציע שאול הנקה בכל מקום. ואומר, כי רם השם ושפל יראה, ואם כל זה שהקדוש ברוך הוא רם, זה לא מפריע לו ואין שום מסך וחציצה בינו לבין השפל, וגבוה ממרחק ידע. וכבר כשלמדנו את זה ביום חמישי, הרגשתי שאני לא ממש מבין נכון את המילה ידע. היה נדמה לי שידע זה הכוונה שהוא יודע אותו. אבל כשפתחתי את הפסוק בפנים, בתהילים, כל המפרשים, ללא יוצא מן הכלל, רש"י, ולפני זה תרגום נתן בן עוזיאל, והמצודות, והרד"ק, ובן עזרא, ידע הכוונה ייסר. כמו בקוצים הידע אתכם, שכזה פסוק, יודע אותם בקוצים ובשבטים. אז הכוונה היא שאת הגבוה, את הגאה, את מי שחושב שהוא מלך העולם, הקדוש ברוך הוא ממרחק באיזה מזלת כזה, ממרחק יורה עליו יריעה, ממרחק יידע, הכוונה ייסר אותו, ואין אצל הקדוש ברוך הוא שום מחיצות וחציצות. וכיוון שהתברר לו שבכל מקום שהוא, מי זה שהוא? האדם, אנחנו, כל אחד מאיתנו, אז יש עלינו פוקוס כזה, עם כל זה שקדוש הוא מסתכל על כל העולם, הזרקור גם מאיר עלינו, כאילו אנחנו במרכז הבמה, על כל אחד ואחד, כל אחד הוא הבן יחיד של הקדוש ברוך הוא, כמו שהרגשנו כשהיינו במרכז הרב, וראש הישיבה היה הרב ציודה כהן קוק, כל בחור בישיבה הרגיש שהוא הבן יוחיד שלו. ממש ככה, אם מישהו לא הרגיש טוב, הרב ציודה היה שולח מיד לחדרו, למקום שבו הוא נמצא, לברר מה שלמה. וכשמישהו היה בא אליו לשבת איתו, כל העולם לא היה קיים, חוץ מאותו בחור, הוא היה היחיד בעולם לדבר עכשיו עם הרב ציודה, והעולם שבת עמד מלכת באותו רגע בדעתו, בהתעניינותו של הרב ציודה. אז ככה, והרבה יותר מזה, כל אחד צריך להרגיש שהוא במרכז הבמה, שהזרקורים עליו, הפוקוס ממוקד עליו, הוא עומד בכל מקום שהוא נמצא, הוא עומד לפני שכנתו יתברך. לא רק רואה את השם, אלא יראה לפניו. כמו שכתוב, שלוש פעמים שנה, יראה כל זרוחה. חזל אומרים, אתה בא לראות, ואתה בא לראות. עומד לפני שכנתו יתברך, אז מאליה, אם אדם ידע זאת, תבוא בו היראה והפחד. לא יראה ופחד מפני עונש, כי אנחנו לא חיים על פחדים של עונש, ועל אימה ויראה כזאת, אלא יראה ופחד מפני הדר כבודו, מפני גאונו, גדולתו של הקדוש ברוך הוא, פן יקשל במעשיו שלא יהיו כראוי לפי רוממות כבודו של הקדוש ברוך הוא. והוא מה שאמר משנה מפורסמת בפרקי אבות, דה, מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים, והספר ייפתח מול עיניך, כאשר נבוא ליום הדין, בין אם זה בראש השנה עד יום כיפור, ובין אם זה אחרי 120 שנה. אמרנו שבימינו הרבה יותר קל לחוש את זה, כי בימינו בכל מקום יש מצלמות, כמו כאן בחדר הזה, אבל לא רק בחדר הזה, אלא גם ברחוב, כל פעם שנדמה לאדם שאף אחד לא ראה, המצלמות תפסו אותה, נכון חבר'ה? כל דבר בימינו מצולם, משוכתב, מוקלט, עין רואה ואוזן שומעת, וממילא, מאחר ועין רואה ואוזן שומעת, כל מעשיך בספר נכתבים. הוספנו מה שאומר בחיים מוולוז'ין, פירוש מאוד ידוע, על דרך הרמז, דע שכל מה שקורה למעלה זה ממך. כל מה שקורה בכל העולמות, עד העולם הכי קרוב לקדוש ברוך הוא, ומשם המושפע מעליונים בדרך השתלשלות, עד התחתונים, השפעת שפע ברכה אלוקית, או חלילה ההפך, ולא נגיד מה זה ההפך מברכה, אז דע שמה שלמעלה, ממך. זה לא הפשט. הפשט הוא דע מה למעלה ממך, זה הקדוש ברוך הוא שהוא למעלה ממך, עין רואה וכו'. אבל פירוש שני, דע, כל מה שקורה למעלה, וממילה מלמעלה מושפע למטה, זה ממך, זה פירוש מאוד מתוק. כי כיוון שהשגחת הקדוש ברוך הוא על כל דבר, והוא רואה הכל ושומע הכל, ודאי שבוע הדבר השלישי, ודאי שכל מעשיך בספר נכתבים, ודאי שכל המעשים יהיו עושים רושם, וכולם נכתבים בספר, אם לזכות או ההפך מזכות, לא רוצה להגיד את המילה הזו בכלל. וכאן אני חוזר לשאלה, חבר'ה, למה התכוון הרמח"ל, כשהוא אמר להתבונן בשני עניינים, ואז תבוא לנו היראה. יראת חטא, שהיא ענף של יראת רוממות. בפסקה שקראתי עכשיו מופיעים שני הדברים. מה ראיתם חבר'ה? מה למדתם בשבת? גיא, לבית חתוכה.
אני אומר את זה דווקא, ואורך חשב על זה. האחד זה שהיות שכינתו התברך נמצאת בכל מקום בעולם, והשני זה שהוא התברך משגיח על כל דבר קטן וגדול.
מי אמר את זה אור? לבית חוטובלי? אתה מייצג אותו?
לא
בסדר. אז שמענו את דעתו של אור קו נטוי גיא, ואני ברגע זה לא מגלה את דעתי, אם אני בעד או נגד. אני לובש פני שחקן פוקר, חבר'ה, שאי אפשר להבין ממני אם אני מקבל או לא מקבל. איזה עוד דעות אתם רוצים לומר בקשר לשאלה הזאת? אתה צוחק המיל כי אתה קלט את הרמז בדבריי. כן, חבר'ה, יש לכם עוד תשובה? ישבתם משך השבת, לא ישנתם בלילה בגלל זה? כן. כן. הדבר השני לא התברר לי, מה אתה מתכוון?
דבר שלא בא מתוך חקירה, לא מתוך התבוננות, זה דבר קטן וגדול, מסתכל איך זה נעשה ואיך זה נעשה והבריאה ומעשה אדם וחסד, אלא לראות את המציאות כמו שהיא ולקבל אותה מתחילה, כמו ילד מאוד בתמימות, זה העולם וזה בריאה, ורק מכך אני, יש לאדם יראה.
אז דבר אחד אמרת, זה כמו פילוסופיה, התבוננות, ודבר השני זה תמימות. והדבר השני, אתה מתחיל אותו או מוצא אותו במשפט, לא מפני גודל הנושא, לא מפני פחידותו, אלא הדבר הגדול, דבר קטן. לזה אתה מתכוון? זה התמימות?
לא.
אז איפה מתחילה התמימות? בסדר, יישר כוח. עוד דעות, חברים יקרים? טוב, רבי עברון, פתאום מהשם הפרטי שלך נשכח ממני. תמה, סליחה, מכילה. לפעמים ככה יש איזה בלקאוט כזה, ששמות שמכירים יותר, לרגע נשכחים. אז גיא, אתה לא תעלב מאוד מאוד, גיא. אתה ואור מנגיד שניוטון נוטה למה שאומר איתמר, ואני אסביר את דבריי. בסדר, אתה מסכים? אני לא אקח את הוואף לחזרה, בייחוד שנראה לי שכבר אכלת אותה. בכל אופן, חברים יקרים, מה שאני חושב, אני אסביר את דבריי קצת דומה, לא זהה למה שאמר איתמר. הדבר הראשון שיגרום לנו ליראת שמיים, זה מה שגם גיא כמובן אמר, זה כתוב כאן בפירוש. הדבר הראשון אומר שהשם נמצא בכל מקום ומשגיח על הכל, על הקטן והגדול. הדבר השני הוא שזה לא משהו כללי בלבד. זה לא שהקדוש ברוך הוא רואה את כולם בלבד, נקרא לזה אוניברסלי, עולמי, אלא שאני, באופן פרטי, כולם מסתכלים עליי, או כל העיניים עליי. מצד אחד, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, ואין דבר נעלם ממנו, והוא בא לבית על הכל, מבין הכל, בין הגדולים ובין הקטנים. והדבר השני זה שאני עומד לפניו. כאילו, דבר אחד זה מלמעלה למטה, דבר שני זה מלמטה למעלה. דבר אחד זה כללי, דבר שני זה פרטי. בדבר הראשון זה מאוד מאוד קוסמולוגי, אוניברסלי, כללי, ובדבר השני זה רק אני במרכז העניינים. אני עומד לפניו. בחלק הראשון זה הפעיל, החלק השני זה הנפעל. או שאתה מסתכל על הקדוש ברוך הוא וזה נותן לך יראה, או, ויותר נכון, ואתה מסתכל על עצמך ואתה אומר, כמו שאני רואה אותו, גם הוא רואה אותי. אני נראה לפניו. צירוף שתי ההסתכלויות הללו, הוא הגורם, הוא יגרום את יראת החטא. שאדם יודע שקדוש הוא נמצא בכל מקום, ואחר כך אדם יודע שהוא באופן אישי עומד לפני שכנתו יתברך, ויש התבוננות בו. צירוף שני הדברים האלה, הכללי והפרטי, הוא יוצר, ככה מלמדנו הרמח"ל, יראת חטא. איך אני יודע שפירוש הזה כנראה הוא נכון? הרי מה שאמר גיא, אפשר להבין איפה גיא ואור אמרו את זה, כי בהתחלה כתוב ככה, האחד להיות שנתו ידבח את זה בכל מקום, ואז אפשר להבין, ודבר שני, שהוא משגיח על כל דבר קטון וגדול, ואיך שאני הסברתי, כל זה שייך הדבר הראשון, והדבר השני מתחיל רק ממה שאיתמר גם אמר, רק שיתמה שם דגש על תמימות, אני פחות שם דגש על ההבחנה בין תמימות לבין פילוסופיה, ויותר מה בין אם ההסתכלות היא כלפי הקדוש ברוך הוא, או ההסתכלות היא כלפי עצמי, מה שקורה מלמעלה למטה, או מה שקורה ממני כלפי מעלה, שאני יודע שהוא בוחן ובודק אותי. איך אני יודע שזה כנראה הפירוש הנכון, שהדבר השני מתחיל במילים וכיוון שהתברר לו? כי בסוף הפרק הוא מסכם. הוא מסכם את הפרק הקצר הזה, והוא אומר, אם תראו לאיזה משפט אני מתכוון, עד שיקבע, ארבע שורות מסוף הפרק, עד שיקבע בדעתו אמיתת הדבר, דהיינו, אמיתת ימצא שכנתו יתברך בכל מקום, זה הדבר הראשון, ויותנו עומדים לפניו ממש בכל עת ובכל שעה, זה הדבר השני. אתם מבינים חבר'ה? לא רק שהוא נמצא, אבל זה לא נוגע אליי, לי זה לא יקרה, אלא הוא נמצא בכל מקום, זה התנאי הראשוני, ואז ההשלכה לגביי זה שאני עומד לפניו ממש בכל עת ובכל שעה. בכל מעשה, דיבור, מחשבה, מידה שיש לי, הכל נכתב, נרשם. ואז יראה אותו באמת. גיא, אתה מסכים לניתוח הזה? מסכים לפירוש הזה, גיא?
כן.
יופי. טוב, אז אם ככה, בואו נמשיך עכשיו במשך הפרק, אם קיבלתם את דבריי, העניים. ואומנם, הדבר הזה, כלומר העובדה הזאת, שקדוש ברוך הוא בכל מקום, ומשוטט, עיניו משוטטות בכל הארץ, ומשגיח על הכל, ושמצד שני, או כצד משלים, אני נמצא בלב ההתבוננות הזאת, לא אני דווקא, אלא כל אחד ואחד, ועומדים לפניו יתברך, כלומר גם מלמעלה למטה וגם ממני כלפי מעלה, הדבר הזה אינו מצטער היטב בשכל האדם, כי הרי לא רואים את זה בעיניים, לא רואים את זה בחוש, אלא על ידי התמדת ההתבוננות, וההסתכלות הגדול או הגדולה, התבוננות במה? בתורה, בטבע, בהשגחה, בישראל, ארץ ישראל ועם ישראל, כמו שעובר עליהם. ואז יותר ויותר נראה איך הקדוש ברוך הוא משגיח בכל מקום, וכשאני אעביר את זה גם לפסים האישיים, לראות מה שעובר עליי, אני אבין שבין כל מיליארדי היצורים שבעולם, וכל מיליוני היהודים שבעולם כן ירבו, אני כאילו היחידי בעולם. וזה באמת פלא, חבר'ה. כשאם אדם מתבונן היטב על ההשגחה האלוקית, אז הוא מתפעל איך הקדוש ברוך הוא עלה באופן אישי, מסדר לו את כל העניינים, למרות שהוא אחד מיני רבים, בעיני הקדוש ברוך הוא יכול להיות כאילו היחיד, ממלא את כל התמונה, את כל המסך. כי כיוון שהדבר רחוק מחושנו, לא יציירו ויתארו וידמיינו השכל, אלא אחר רוב העיון וההשקפה. שוב פעם, עיון במה? בתורה ובמצוות, בהשגחה כללית, ישראלית, פרטית, בטבע, בגוף, ובתחושות הפנימיות הנשמתיות שלנו. וגם אחר שיציירהו, גם אחרי שאדם יקלוט את המציאות האלוקית הזאת שמלאה את כל העולם, יסור הציור ממנו בנקל. כלומר, בקלות העולם ישכיח ממנו את האמת הזאת, אם לא יתמיד עליו הרבה. אחד מהדרכים שזה לא יסור מאיתנו, זה לברך ברכות ובכוונה. כי הברכות שאנחנו מברכים, חבר'ה, הן כל הזמן עוטפות אותנו, הברכות הללו. שרי כל אוכל שאוכלים, כל שתייה ששותים, כל ריח טוב שמריחים, כל פעם במחילה שמנקים את עצמנו. כל הזמן אדם יש לו ברכות, ובוודאי בתפילה. הברכות זה מין גן כזה שעוטף אותנו, גן אמונה, כמו שהספר של הרב ארוש, גן של פרחים ועצים, כשכל פרח ועץ זה ברכה אחרת, וזה עוזר לנו כל הזמן לזכור את המציאות של אלוקינו מלך העולם, שעשה לנו כך ועשה אחרת. ונמצא שכמו שרוב ההתבונן הוא הדרך לקנות את העירה התמידית הזאת, עירת הרוממות, שעירת החטא היא ענף שלה, כן הסח הדעת, זאת אומרת שאדם מתעסק באלף ואחד דברים שהתקשורת, צרכני התקשורת יונקים, שואבים כל הזמן, או ענייני הפרנסה, תוקפים את האדם כל הזמן, וענייני הגוף וכדומה, כנס החדת וביטול העיון באמת הזאת הוא המפסיד הגדול שלה. מי זה שלה? של ההתבוננות הזאת, של היראה הזאת, של שימת הלב למציאות האלוקית ואיך שאנחנו עומדים מולו. יהיה מחמת טרדות או ברצון. כל הסח הדעת ביטול הוא ליראה התמידית. ברצון זה שהוא מתיישב ליד איזה עיתון וקורא אותו שעה, פותח את האינטרנט וגולש באתרים. הסח דעת שבא מתוך רצון, ואז הוא ביטול ליראה התמידית. ויש היסח הדעת שבעל כורחנו מחמת טרדות לא יבואו אלינו בתביעה על היסח הדעת כזה, כי לפעמים אין ברירה. אבל יראי שמיים לא נצא מהיסח הדעת של טרדות. הוא מה שציווה הקדוש ברוך הוא אל המלך והייתה אמו. על מה אומר הקדוש ברוך הוא והייתה אמו, חבר'ה? על מה כתוב שם פרשת שופטים והייתה אמו? על התורה. הרי יש ספר תורה שכל אחד כותב לעצמו, ויש ספר תורה שהמלך הצטווה בתור ספר שני. והייתה אמו וקרא בה, קרא בו כל ימי חייו למען ילמד ליראה את השם אלוקיו. למידה בלתי פוסקת. לכאורה מה הקשר בינינו לבין הפסוק הזה? אנחנו אנשים פשוטים, וכאן הוא מדבר בזמן שהמלך בישראל, וגם אז רק אחד היה מלך, בדוד בדרך כלל, מה הקשר מהפסוק הזה שהוא מביא לתביעה הזאת, לדרישה הזאת, לציפייה הזאת מאיתנו? הרי אנחנו לא מלאכים, חבר'ה. ווסי זה תרץ, מה התירוץ, חברים? זה נכון, אבל אפשר לומר, כל ישראל, בני מלאכים, כל ישראל הם מעין מלאכים. יש ביטוי בגמרא, מן מלכי רבנן. זאת אומרת, דרך חכמים הם ודאי מלאכים. כל אחד מלך במשפחתו, מלך בחבורתו. ואם לא, אם הוא לא מלך במשפחתו ובחבורתו, לפחות הוא מלך על עצמו, והוא מלך בעיני הקדוש ברוך הוא, וכל אחד בן יחיד, והקדוש ברוך הוא קרא לכולנו ממלכת כהנים, וגוי קדוש. ממלכת כהנים זה לא לשבט הכהונה, זה כל עם ישראל נקראים מלכים. ויש הלכות מיוחדות במסכת שבת על זה שכל ישראל יש להם דינים כמו מלכים. ובקריאת שמע בבוקר אנחנו דוחים את הזמן האחרון של קריאת שמע עד סוף 3 שעות, שכן דרכם של מלכים לעמוד ככה בהסתלבטות כזאת עד סוף 3 שעות. ולכאורה מה קשור אנחנו לשעה של המלכים? אנחנו קמים מוקדם לעבודה או ללימוד תורה, אלא כל ישראל יכולים להיות מלכים. כל ישראל בפוטנציאל למלכים. אז גם בהלכות שבת, לגבי שמן ורדים זה הוזכר, שכל ישראל בני מלכים יכולים לסוך בזה, וגם בהלכות קריאת שמע, כל ישראל בני מלכים. על כל פנים נאמר אצל המלך, והייתה אמו וקרא בו כל ימי חייו, למען ילמד ליראה את השם אלוקיו. הלמדת שאין היראה נלמדת, אלא מן הקריאה הבלתי נפסקת. קריאה במה? בתורה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, במעשה הצדיקים, בפסוקי תהילים, בספרי הנח כולם, כולל הספרים של מוסר, כמו איוב ומשלי וכולי. בוודאי בדברי חכמים, תורה שבעל פה. טוב, הוא תדקדק שאמר אצל המלך, למען ילמד ליראה, ולא אמר למען יראה, אלא, כמו שלמדנו בהתחלת הספר הזה, לפי שאין היראה הזאת מושגת באופן אוטומטי. גם אם היא נמצאת בטבענו באופן פוטנציאלי, אבל זה לא אומר שזה יצא לפועל, וזה ודאי לא יצא לפועל אם לא נשקיע הרבה כדי להדליק את האש, אש הקודש הזאת. לפי שאין היראה הזאת מושגת בטבע, כי אדרבה, רחוקה היא ממנו, ממנו הכוונה מאיתנו, מפני גשמיות החושים שהם מטשטשים, הם מסמים קליפות, הם עוטפים בכל מיני מחיצות את ה... יסוד הזה של יראת שמיים, יראת רוממות ויראת חטא. ואינה נקנית היראה הזאת אלא על ידי לימוד, ואין לימוד ליראה אלא ברוב ההתמדה בתורה ודרכיה, תורה ומצוות, בלי הפסק. אחד מהספרים הכי חשובים לעסוק בו, אחד מסוגי הספרים, זה סיפורי צדיקים. כי כשקוראים סיפורי צדיקים, אז רואים איך הדברים האלה באמת היו חיים בדמויות מוחשיות, אמיתיות, שהתמודדו עם הרבה הרבה קשיים והתגברו עליהם. והיו דבקים בקדוש ברוך הוא בכל עת ובכל שעה, והייתה להם יראת שמיים אמיתית. לכן אני תמיד ממליץ לכם לקנות סיפורי צדיקים, כל אחד על פי מידת יכולתו הכספית. או לפחות לקבל היום הולדת מחברים, לבקש את הספרים האלה. והוא שיהיה אדם מתבונן ומעיין בדבר הזה תמיד. באיזה דבר? הדבר הכפול הזה, אחת שם שתיים. אחת דיבר אלוקים, שתיים זה שמעתי. א', שהשם שכינתו נמצאת בכל מקום, מביט, מתבונן, משגיח, ובית שאנחנו במלוא קומתנו עומדים לפניו כבן יחיד, שכל הזרקורים עלינו. בסדר חבר'ה? קודם כל שנמצא בכל מקום, ובכל מקום זה גם ה400 שלי, ואני כל כולי עומד לפני הקדוש ברוך הוא, מכף רגל ועד ראש, נבחן על ידי ההשגחה האלוקית. טוב, עד שיקבע בדעתו אמיתת הדבר עדיין הוא אחד, המיטה תימצא שכינתו יתברך בכל מקום. שניים, היותנו עומדים לפניו ממש, בכל עת ובכל שעה. מה ההבדל? הדבר הראשון זה כלפיו, הדבר השני זה כלפינו. אם רק נגיד שהוא נמצא בכל מקום, בסדר, אבל אני מתחמק. אני אתחבא מאחורי מישהו גבוה, לא יראו אותי. או אני בסדר, רואה את כולם, אבל לא רואה באופן מיוחד אותי. לכן בדבר השני, זה שהשם נמצא בכל מקום, הכוונה היא שכל אחד כאילו היחידי בעולם, בכל עת ובכל שעה, שעליו אור הזרקורים מכוון. ואז באמת יהיה קשה לנו לעשות דברים נגד רצונו יתברך, להמרות את עיני כבודו, ולא מפני העונש דווקא, שזה העירה הנמוכה, אלא מפני אמיתת הדברים ואהבת השם והכרת כבודו וגדולתו, ואז יראה אותו באמת. והוא מה שהיה דוד המלך מתפלל ואומר, הורני השם דרכך, אהלך באמיתך, יחד לבבי ליראה את שמך. למה הביא הרמח"ל כאן בסוף הפרק דווקא את הפסוק הזה? יש כל כך הרבה פסוקים בספר תהילים. מה מוזכר כאן במיוחד? מוזכר מילה ליראה? נו, המילה יראה מופיעה די הרבה בתהילים, אולי הכי הרבה. למה הביא דווקא את הפסוק הזה? הורני השם דרכך, הלך באמיתך, יחד לבבי ליראה שמך. יש לכם איזו השערה, חבר'ה? תסביר את דבריך. כלומר? כן.
אז יחד לבבי, כאילו, יחד אותי, תעצור לי להירה.
טוב, אז כמו שאמר ידידנו עמיאל, גם אני חושב, שני הביטויים הראשונים, הורני השם דרכך, אהלך באמיתך, הם יותר מתייחסים אל האמת האלוקית, שהיא אמת כוללת, אמת גורפת לכל באי עולם, ודאי לעם ישראל. אבל יחד לבבי ליראה את שמך, ואנחנו עוסקים הרי בענייני יראה, יראה שבלב, מילה יחד, המילה יחד כאן היא מילת מפתח, שאומרת, תן לי להרגיש כמו בן יחיד, תן לי להרגיש איך שהכל מרוכז בקשר ביני לבינך. הרי באמת, כל הקשרים הם באותו ערך, וכמו שלי יש קשר כזה גם לחברי, אבל ברגע זה, כשאני רוצה להגיע ליראה שלמה, אני רוצה לא רק להכיר את עמיתך באופן כללי, אבסולוטי כזה, לא רק להכיר את דרכך כפי שכתובים בתורה, אלא רוצה להרגיש את הקשר הייחודי, הבלעדי, הבלבדי ביני לבינך. אז ברישה, בשני החלקים הראשונים, אני קורא להם רישה, זה דרכך, עמיתך, ויחד לבבי, זה שאני לבד, כאילו אין שום דבר בעולם, רק אני איתך. באחת מברכות שבע הברכות שמברכים תחת החופה, את החתן והכלה, אז אומרים שם, שמח תשמח, אתם בטח זוכרים את הברכה הזאת, רעים האהובים, כי שמחך יצירך בגן עדן מקדם. נכון, חברה? הברכה, איזה מספר? שישית, נכון? אחת לפני הסוף. כאשר אתם תתחתנו כולם, איתמר כבר עברת את זה, אבל כאשר כל היתר, אני רואה כאן מאות חתנים, כאשר תתחתנו את הברכה הזאת, תתנו למישהו שיודע עברית כמו שצריך. כי מישהו שפעם שנה הבחים שלו מברך, כולם שוברים את השיניים במילה כשמחך. ממש מגמגמים שמה, וזה יוצא בדיחה כזאת. לכן, אם אתם רוצים לתת למישהו שהוא לא לגמרי בקי בברכות, תנו לו בורא פרי הגפן, או יוצר האדם, שם הוא יעבור את זה בשלום. אבל במילה כשמחך, איך נשים שם את הצירה ואת החטף פתח, מי שלא מכיר את זה כמותכם, מתבלבל לגמרי. נשאלת השאלה, מה הייתה השמחה המיוחדת שהקדוש הוא שימח את יצירו בגן עדן מקדם? במה החתונה ההיא הראשונה בעולם בין אדם לחווה, הייתה יותר שמחה, היא המודל לחיקוי, ששמח תשמח רעים אהובים, כפי ששימחת את יצירך בגן עדן מקדם, אז כאשר קישרת בין אדם לחווה. הייתה שם איזו תזמורת, אולי ציפורים צייצו, היה איזה קייטרינג, עצי הגן עדן, אבל לא שמענו על איזה שולחנות, מגשים או משהו. ריקודים בטח לא היה הרבה שרקידו שם, אז מה היה מיוחד באותה שמחה שמבקשים לשמח את החתן והכלה, כפי ששימח הקדוש ברוך הוא את אדם וחווה, את יציר כפיו, יצירי כפיו בגן עדן מקדם? שמעתי תשובה נפלאה ואמיתית, שהשמחה הגדולה שלהם הייתה שלא הייתה להם שום אופציה אחרת, שאדם ידע שחווה היא היחידה שמתאימה לו, וחווה ידע שאדם, אדם הראשון, הוא היחיד שמתאים לה. זה הייתה בלעדיות, בלבדיות כזאת נפלאה. אנחנו חיים בעולם שעד שאדם מתחתן, יכול להיות שהוא היה בדייט פה, הכיר פה, נכון? מכירים? לא שמעתם. יש דבר כזה. אז קצת יכול להיות קצת מוריד מהייחודיות, אנחנו מתפללים, מפצירים בקדוש ברוך הוא, תן לחתן והכלה את ההבנה, את התחושה שכל העולם מת, שאין עוד מלבדו, אין עוד מלבדה, יש רק אותם, והקשר ביניהם הוא כל כך טהור, אמיתי וכולי, כפי שהרגישו אדם וחווה. הסבר יפה? אז אם זה נכון ביחס לבני אדם, לאיש ואשתו, ודאי וודאי שאנחנו רוצים שזה נכון גם ביחס לקישור העדין הזה, הנפלא הזה, בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, שזה יהיה קשר של יחד לבבי, של השם אחד, שאני ארגיש איך שאתה כאילו רק אלוקיי, למרות שבאמת אתה האלוקים של כל ישראל, בכלל כל, אלוהי כל הארץ יקרה, בחוד ישראל, אבל אני רוצה לבסס את הידיעה הזאת, שאתה ואני קשורים קשר אמיץ, כאילו אני בן יחיד. אז אלה שני הדברים שגורמים ההתבנות בהם גורמת ליראת שמיים, יראת חטא, א', שהשם נמצא בכל מקום ועיניו משוטטות בכל הארץ, וב', שכל הריכוז של הראייה הזאת היא מצד האמת נמצא כולו עליי, וגם כולו על החבר, אין הקדוש ברוך הוא בעיה בזה, אני בלב העניין. בסדר, ייחוד כזה בין הקדוש ברוך הוא לביני. פרק כ"ו, לא נקרא אותו היום כי הוא ארוך, ואין סיבה להיכנס ללחץ, נכון חבר'ה, אבל במה הוא עוסק? אם במידת הפרישות, למשל, שהופיע לא לפני הרבה פרקים, למדנו על כמה אדם צריך לפרוש מהעולם, לצמצם, לא לחיות בסבל, בצער, אבל בצמצום מסוים. ולפני כן, בזהירות ובנקיות, ודאי שלמדנו על עזיבת כל החטאים הידועים יותר והידועים פחות. ביראת חטא שעסקנו בה עכשיו, גם מדברים על בכל עת או בכל שעה, לדקדק בכל דבר אפילו שאינך רואה אותו, אבל לברוח כמפני אש מהיכולת ליפול. עכשיו מופיעה מידה שלמה מכל המידות, מידת הקדושה שאומרת, אחרי שכל כך הכנת את עצמך, ו-25 פרקים תיהרת את עצמך וקידשת את עצמך, עכשיו הקדושה אומרת, בואו ונחזור. בואו ונחזור אל העולם שברא הקדוש ברוך הוא, אל אותו גן עדן שהוא הוביל בו את אדם הראשון ואמר לו, ראה כמה נעים מעשי, ראינו את זה בהקדמה לספר הזה, אל אותו עולם נפלא שנקרא העולם הזה, ותראה איך אתה יכול להתחבר אליו בלי ליפול, איך אתה יכול להתקשר אליו ולהישאר ירחת וזהיר וזריז כמובן ונקי ופרוש וחסיד. זה העניין המיוחד של הפרק הזה, שזה הדבר יותר קשה. כי להיות טהור, גם טהרה למדנו מי שזוכר. להיות טהור זה לפרוש, זה לתאר את עצמנו מכל מיני קלקולים. להיות קדוש זה לא להתנזר, לא להיות כפי שעושים הכמרים והנזרים הנוצרים, אלא להיות מחובר לעולם, להתענג על עולמו של הקדוש ברוך הוא, ודאי בענייני מצווה כמו שבת וסד מצווה, אבל לראות בכל המציאות מציאות של מצווה, והכל מתוך יראת שמיים. והכל מתוך דבקות בקדוש ברוך הוא, להתחבר אל העולם, להתקדש אנחנו ולהרים אותו איתנו כמו שאומרים בהקדמה. אפשר לומר שבפרק כ"ו ההקדמה נהיית הרבה יותר מבוארת, ההקדמה לספר הזה. אז זה נראה בעזרת השם יתברך, שנהיה בריאים, נראה מחר. תודה רבה לכולם.